טוב, ערב טוב לכולם. אנחנו נמצאים בדף, מתחילים בדף נ"ז עמוד ב'. הסוגיה שלנו תימצא בדף נ"ח עמוד א'. לפני שבוע למדנו סוגיה שלא קשורה למשנה שלנו בכלל, נושא של שומר אבידה. עכשיו אנחנו חוזרים למשנה. במשנה, שהמשנה עוסקת באחריות, פשיעה בשמירה של בעלי השור, של בעל המזיק. אז כתוב, אחרי הדין של שומרים, מסרה לרועה, נכנס הרועה תחתיו, נפלה לגינה ונהנית, משלמת מה שנהנית. ירדה כדרכה והזיקה, משלמת מה שהזיקה. ההבחנה בין שני המקרים זה ההבחנה בין אונס לבין פושע. נפלה לגינה, הוא לא אחראי, הוא פושע. סליחה, הוא לא אחראי, הוא אונס. כך רש"י כותב, נפלה לגינה באונס, מגג, בעלה סמוך לגינת חברו, שהייתה ברשות הרבים גבוה מן הגינה ונפלה. אז לכן היא פטורה, היא לא משלמת מה שניזוקה, מה שהזיקה. הביטוי משלמת מה שנהנית, פירושו פטור. פטור מדיני מזיק. אולם, וכאן הגמרא לא נכנסת, וזה הגמרא בפרק שאני מסביר, שבשן, באכילה, קודם כל באכילה, כמו איפה שהבימה נהנית, מתי שהיא מזיקה, גם אם הבימה פטורה, בעל הבימה פטור, מדין מזיק, הוא צריך לשלם מה שנהנה, שזה סכום אחר, וההבדל בסכומים מראה את יסוד ההבדל בחיובים. יכול להיות שהיא אכלה משהו יקר מאוד, איזה אוכל מיוחד, כן, נדיר, אבל אתה משלם את ההנאה, רווח ההנאה של הבימה. יש בגמרא בפרק שני מחלוקת איך בדיוק משארים את זה, האם זה האוכל הרגיל של הבימה שמורידים לו, הנחה מסוימת, אבל בכל מקרה זה לא יהיה, אם זה אוכל שלא נותנים לבימה, בימה לא נהנית מזה, אז לא משלמים מה שהזיק, אם היה מזיק היה משלם, אלא מה שנהנית. אנחנו לא ניכנס ליסוד, בגדול היסוד הוא שאדם צריך לשלם מה שהוא מקבל. אם אני נהנה, אני לא אחראי, אני לא פושע. אבל להגיד לפי ביטוי קצר, אין מתנות חינם. אם אני קיבלתי ממישהו אחר, הרווחתי, או יש הבדל בין שתי ההגדרות האלו. בוא נגיד את ההגדרה המצומצמת יותר, אם הרווחתי, אז אני צריך לשלם על זה, לא בגלל שאני אשם, לא בגלל שאני פושע, גם אם אני אנוס. אז זה מה שהמשנה אומרת. אומר הגמרא בדף נ"ז עמוד ב', אמר רב בנכבדה, אבל אחלה אפילו מה שננת אינה משלמת. אז הגמרא לא מבינה את זה, זה בלתי אפשרי מה שכתוב פה. יש איזה הווה אמינא שלא מסתדר, למה רב לתמיד, ימה רב הילה שלא תאכל, במקרה של בהמה שמזיקה וניזוקה, בהמה נכנסה לרשות שלי, והיא אכלה וקיבלה כאבי בטן, אז אני לא חייב על הכאב בטן שלו. הילה שלא תאכל, אבל זה לא רלוונטי למקרה שלנו. הכייה שתאם אדם הרת ואתם הילה שלא תאכל, היכא דאיצקא, היא דמצא מלא אמרי דפירי, לא משלמה, הילה שלא תאכל לזוקי, היא אחריני דפתירי לשלומי מי. אמר, אלא, טוב, זה הפשט אמיתי, אנחנו בנכת עמוד א', לא מבאי כמה. לא מבאי אחלה שמשלמת מה שנהנית, שזה הדין הפשוט. היא נהנית מאכילה, צריך לשלם. אבל נכבטה, מה הכוונה? היא נפלה על הפירות, והפירות בלמו במידה מסוימת את ה... את הנפילה שלה. ולכן היא נענתה. והפירות נמאחו. ולכן הם גם נפסדו. אז לא משלמים על נזק הפירות. אבל אומר רב, לא, צריכים לשלם גם במקרה הזה על ההנאה. מה החידוש? אימה מבריח ארי מנכסי חברו ומה שננת נמי לא משלם. כמה שמלן. הייתי חושב, הייתי חושב, שבמקרה כזה, שהפירות לא הכילו אותי, אלא רק מנעו נזק יותר רציני מהחבטה על גבי הקרקע, אז הייתי אומר שלא צריכים לשלם בכלל, כי זה חל בקטגוריה שנקראת מבריח ארי, כמה שמלן. מלשון הגמרא, משמע שאם אני מבריח ארי מנכסי חברו, ברור שפטורים, השאלה אם המקרה שלנו דומה למקרה ההוא. אני רואה נזק שמתקרב ובא לחצר שלך, ואני מבריח אותו, אז אתה לא צריך לשלם לי. שואל הגמרא, אז גם המקרה שלנו, אין לך נמי? המקרה שלנו, הפירות מנעו את נזק הקרקע. כמו שהמבריח מונע את נזק הארי, ואתה אמרת שהוא פטור. איתם אנחנו לא שואלים למה, אבל זה דין ידוע. ואימא החינמי, אומר הגמרא, שני חילוקים, מבריח הארי מנכסי חברו מדי טהור, הלאה מדי טהור, אינמי מבריח הארי מנכסי חברו לטלי פסיידה, היי איטלי פסיידה. אוקיי, זאת הסוגיה שלנו להיום. החלק השני של הסוגיה הוא נושא אחר ש... אני מניח שלא נגיע אליו, לא נצליח להגיע אליו. הנושא שלנו היום הוא מבריח ארי. זאת המקום היחיד, מבריח ארי מופיע כאן, מופיע בכתובות אף קוף זין, למרות ששם זה לא, המילה לא מופיע, מופיע בנדרים, על אותו גמרא של אף קוף זין בכתובות, בנדרים זה מופיע, ושם כן כתוב זה מבריח ארי, ויש עוד מקרים שתוספות חושב שהם די דומים, אבל הדין הוא אחר. ולכן תוספות רוצה לדעת מה, 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 מה באמת הדין, מה הבחנת הדין. אז אנחנו צריכים להבין מהו בעצם המושג של מבריח ארי. עצם הדין של מבריח ארי הוא באמת תמור. וזה יהיה עוד יותר קשה כשנראה את היישומים שלו. אחרי שזוכרים שיש דין, שאם אדם מקבל ממישהו אחר הוא כן צריך לשלם, אז למה מבריח ארי לא? אז כאן צריכים באמת להפנים את ההקדמה. יכול להיות שיש מערכות משפטיות אחרות, שאם אני בא, יורד לתוך שתי חברו שלו ברשותו, אני בא בלילה ואני צובע את הדירה שלך, אני בא ביום ואני נוטע עצים בגינה שלך, אז הלכה היא שאתה צריך לשלם לי. אפשר לחשוב שזה לא פייר, אבל אתה צריך לשלם לי. יש כמה, לא הסתגיות, אבל יש כמה תנאים, כמה משלמים? היום אנחנו, אולי נזכיר את זה רק בסוף, לא ניכנס לשאלה כמה משלמים. יש כמה דרכים איך לחשב את התשלום. מה שנקרא ידוע עליונה, ידוע על תחתונה. אני משלם את השבח או את השכר של פועל. אבל בכל מקרה משלמים. במקרים מסוימים, מחלוקת מתי, אם אני יכול להגיד, תול עציך ואבניך, אתה הבאת לי עצים, קח אותם. אז אני לא צריך לשלם, כי אני זורק אותך. אבל אם אי אפשר להוציא אותם, במקרה שלנו אי אפשר להוציא את ההנאה שאתה נותן לי, אז צריכים לשלם. מפנימים את זה, ועכשיו אני אומר, אבל זה רק כשבמקרים שזה כתוב, היורד לתוך שתי חברו, ובנה לו בית, נטע לו אילן, אולי נמצא עוד מקרים, אבל מבריח ארי, לא צריכים לשלם. הגמרא אצלנו, וזה המקום היחיד שהגמרא לא רק מזכיר את הביטוי, אלא גם... נותן איזשהו מפתח בגלל החילוק. אומר הגמרא, זה רק נכון, כתוב בגמרא ככה, כשזה היה מדי טוב. אבל אם זה לא היה מדי טוב של נותן הנאה, במקרה שלנו, במה נופלת, אז בעל הפירות, בפירות אינם מעניקים את הריפוד שלהם מדעת, אז חייבים. חילוק שני של הגמרא היא, שם לטלי פסיידה, מבריח ארי לא הוציא כסף. הנחה, לא הוציא כסף. הוא רק הבריח. אבל כאן יש פסיידה כפירות ניזוק. טוב, עכשיו אנחנו רוצים להבין את ההלכה הזאת. אני מתחיל בשביל הסדר הטוב במשנה בכתובות. תוספות מיד שואל על המקרה הזה. הפורע חובו חשבין אלי מבריח ארי. אף עקב דאית לי פסיידה. הגמרא שלנו אומר שמבריח ארי אין פסיידה. לצטט את הסוד משנה בכתובות, אדם פורע חובו של מישהו אחר, ברור שיש לו פסידה, כל הכסף שהוא הוציא הוא הפסיד. כן? וזה פתור. וזה פתור מדין מבריח ארי. אכן, לפי האמת, בגמרא שם לא כתוב את המילים מבריח ארי, אבל כשהגמרא בכתובות, כשגמרא בדברים מצטט את זה, כן כתוב מבריח ארי. אני מבקש רק שנייה, זה שיחה חשובה, אז רק שנייה. הלו? שלום תפת, מה נשמע? כן. אבל אני לא בבית. אז תשאירי את המפתחות בארון חשמל, בסדר? אין בעיה, איך היה? עוד יותר טוב. אוקיי, אני בישיבה. בסדר. בסדר גמור, להתראות. אוקיי, חזרתי. אז מבריח ארי פטור, אומר הגמרא שלנו, אם יש פסיידה אז לא. המקרה שמה, שהגמרא בנדרים קורא לו מבריח ארי, והוא באמת, באמת דומה, אבל פטורים למרות שיש פסיידה. משנה בכתובות תקז עמוד ב', מי שהלך למדינת הים, ועמד אחד ופנס את אשתו. כן, הפרקים הקודמים דיברו על חיוב מזונות של אדם לאשתו. אז מה קורה? אדם נסע, והוא לא השאיר. קרן לא השאיר מספיק כסף כדי לפרנס את אשתו. אולי השאיר קצת, הזמן עובר, ואין למה לאכול. אז, אבל הוא חיים, אז הדין הוא שהיא יכולה ללוות, והוא יצטרך לשלם, כמובן. מה קרה במקרה הזה? עמד אחד, שכן טוב, הוא פרנס את אשתו. חנן אומר, איבד את מעותיו. אז חנן אומר, הוא לא מקבל את זה בחזרה. כמו שנבין, שמי שנותן כסף לאישה כאן, הוא, זה במקום מה שהבעל היה צריך לתת. אז זה מקרה של פורע את חובו. הבעל חייב לאישה כסף, הוא לא משלם, כי הוא לא כאן. אז מי שפרנס אותה, הוא שילם את החוב במקום הבעל. לא מקבל את כספו בחזרה לפי חנן. איבד את מעותיו. נחקו עליו בני כהנים גדולים, ואמרו, ישבע כמה הוציא ויטול. שהוא כן מקבל בחזרה. אמר יבידוסה בן הורקנס כדבריהם. אמר ביוחם בן זקאי, יפה אמר חנן. רבי יוחם בן זקאי, וכן הלכה, פוסק כמו חנן, שאיבד מעותיו, ומשתמש בביטוי שאחר כך הפך להיות מנכסי צום בזל של העברית, הניח מעותיו על קרן הצבי. אולי לנו זה כבר ברור מה כוונת המילים, אבל זה המקור, ומאוד לא ברור מה כוונת המילים. למה לבזבז, למה לאיבד את מעותיו, בצורה מליצתית נקראת על קרן הצבי. יש כל מיני הצעות של המפרשים. בכל מקרה זה הדין. לפי חנן, פורע חובו של חברו אינו מקבל החזר. אז תוספות אצלנו שואל למה לא, כי הגמרא שלנו אומר שאם יש הפסד הוא כן מקבל. בגלל זה התוספות אצלנו, וגם התוספות בכתובות, קודם כל נקרא את הקטע הזה בתוספות שלנו, אומר שהגמרא איננה לפי פשוטה. והגמרא כתוב אינמי. והגמרא משהו שאם יש הפסד, או לחלוטין, או לחילופין, אם אין מדייתו, בשני המקרים חייבים. אומר התוספות, כוונת הגמרא היא רק שני הדברים גם יחד. פטורים בכל המקרים שדומים למבריח ארי, חוץ מהמקרה של גם מדייתו וגם הפסד. אצלנו זה גם מדייתו וגם הפסד. זה גם לא מדייתו, למרות שיש הפסד. אז לכן חייבים. כדי להיות פטורים, צריכים מדייתו ולא הפסד. יכול להיות שלפני דקה לא אמרתי את זה נכון? אני אומר עוד פעם, תוספות אומר שבכל המקרים, אם זה מדייתו, אתה פטור. חייבים רק במקרה שזה לא מדייתו, וגם יש הפסד. אז לכן, הפסק של חנן הוא בסדר גמור. הפורע חובו של חברו, זה כמובן מדייתו. הוא פרה, הוא ידע מה הוא עושה. ולכן, ולכן פטורים. עכשיו אנחנו עוברים לתוספות בבבא קמא, התוספות שלו ישאל אותם שאלות, ויש תשובות שונות, ואני רוצה לעשות את זה לפי הסדר. הסדר, מה שנראה לי, הסדר הנכון. שואל התוספות, בדף קובזה עמוד ב' בכתובות, קודם כל הוא אומר משפט הקדמה. לקה לאקשורי מהד הקיימלן היורד לתוך שדה חברו ונטעה שלו ברשות השמין לו כאריס ולבונך ובתו של חברו ונותן לו מה שהנהו. זאת אומרת, אין קושה, זה לא דומה. המקרה של יורד לתוך שדה חברו ונטע או בנה חובתו של חברו לבין המקרה שלנו. שם חייבים ואצלנו פטורים. דהתם השבח בעינו. ודין הוא שייטול. אבל הכה לא השביח לו שום שבח נכסים, אלא שיצילו מגביית בעל חובו, ולא מידי יאיב לי. והבה כי מבריח הרי מנכסי חברו, דף כף דמענה אותו, לא מתחיה מידי כדמסיק בנדר, בין בן עמוד עד למד גמל עמוד בן. אז תוספות מחלק, ולכאורה מיטב ידיעתי, החילוק הזה אין לו מתחרה, בין שאני נתתי עצים אצלך, או בניתי בית אצלך, לבין שלא שמתי שום דבר, אין השבח בעין, אין שום דבר בנכסי המקבל, שאפשר לזהות ולהגיד, זה השבח שקיבלת מישהו אחר, אלא רק מנה הפסד. מי שפורע חובו של חברו, המצב היום, אין שום דבר שלא היה שלו לפני כן. אין השבח בעין. אז הדין של מבריח ארי זה רק כשאתה מבריח ארי, ולא כשאתה מעניק לו כנס. זה החילוק של התוספות. מה כאן הסברה? מה כאן הסברה? טוב, ברור שיש חילוק בין דבר חיובי לבין דבר שלילי. אבל אני רוצה לקפוץ קדימה. השאלה הבסיסית שיש לשאול על המקרה של הגמרא בכתובות, שמשנה בכתובות, זה שמישהו, אני חושב, יפה מאוד הר, אני חושב שאתה צודק, מישהו באמת עלול לטעון שמי שמשלם חובו של חברו ממש נותן לו משהו. רק להגיד זה חילוק בין חיובי לבין שלילי, אם אני משלם חוב למישהו, לפני כן הוא היה במצב גרוע ועכשיו במצב יותר טוב. זה לא כמו מבריח הרי. מבריח הרי אני מסכים שהחילוק הוא פשוט. בעוד כמה דקות תפסיד כסף וזה לא קרה. אבל אם אדם חייב כסף, זה לא שצפוי שהבעל חוב ייקח ממנו את הכסף. הוא חייב גם עכשיו. מה זה להיות חייב? להיות חייב זה לא שווה להיות עשיר. אדם שיש לו 100 שקל בכיס, והוא חייב 100 שקל, הוא לא עשיר, הוא אני. ואם אני אגרום לכך שהוא לא יהיה חייב אותה 100 שקל, אז מצבו הפיננסי עלה ב-100 שקל. זה מה שכל עורך חשבון יגיד. זה דבר פשוט שהוא נכון, מבחינה כלכלית. פבו פיחל אני חושב שתוספות צודק. כי תוספות כרגע אומר חילוק אחר. תוספות אומר, ואני חושב זה מה שהרד התכוון, שהוא כתב בעלות על השבח. אם אני יורד לתוך שדה חברי ונוטע עץ, השבח הוא בעין, אז יש כאן דבר שבמידה מסוימת, שייכת למשביח. אני אמרתי במידה מסוימת, וזה כבר בגלל שאני מודה קצת. הייתי רוצה להגיד, זה שייך למשביח. אבל אז אתם תשימו אותי שאני מרקסיסט. אני יצרתי משהו, זה שייך לי. טוב, כאן אני יצרתי אותו בתוך הקרקע של בן אדם הזה. או במקרה של בנה חובתו. זה הייתה שם חובה, אני שיפצתי, אני הוספתי. אם אני יוצר משהו, גם בחומרים שלך, גם בתוך שלך, אז יש לי קניין מסוים על אותו דבר. אם זה היה אפשרי, היינו מפרידים את החלק שלי מהחלק שלך, והייתי הולך הביתה. זה בדיוק מה שהגמרא אומרת, שאם אפשר להגיד תולי צחב אבניך, אז גגר זה נטעת. כך, אבל מאחר, או שהוא לא רוצה להגיד תולי צחב אבניך, או שזה בלתי אפשרי. נגיד, הוא בנה את הבית, אז אני לא יכול להחזיר לו רק את החלקים שהוא בנה. אז במקרה כזה צריכים לעשות חלוקת שותפות. אבל לא ייתכן, העיקר זה השלילה כאן, לא ייתכן שאתה תיקח את העצים ולא תשלם לי. כי יש דבר אצלך וזה שייך לי. אז אתה או צריך לשלם לי, או להחזיר את החפץ. אז לכן, עכשיו מבינים את השיקול של הגמרא, ידוע עליונה, ידוע על תחתונה. אז באיזו מידה, איך בדיוק מסלקים את הבעלות, את האינטרס של המשביח? רק הידי זה שאומרים שהוא לא עבר, יש כל מיני שיטות שונות. תלוי עד כמה הוא היה לא בסדר כאן, או שהוא פרץ, או שעמד, וכן, יש כל מיני חילוקים. אבל במי שמבריח הרי, אבל גם מי שפורע חובו של חברו, גם אם השאלה שלי הייתה מוצדקת, ועוד מעט נראה מה נעשה עם זה, שפורע חובו הוא בעצם משפר, הוא לא רק, זה לא רק מניעת הפסד, זה עשיית רווח עכשיו. אני הרווחתי לך, אבל אין שום דבר אצלך שלא שייך 100%. כי הבעלות, נגיד לו פה מקרה שלי, יש לי 100 שקלים, אני חייב 100 שקלים. ה-100 שקלים שיש לי, הם שלי. אחרי שמבדים את החוב, יש לי אותם 100 שקלים. מבחינת בעלות, מי שחייב כסף, יש לו בעלות. זה לא שאני חייב 100 שקל, אז 100 שקל שיש לי, זה לא שלי. לא, זה שלי, אבל אני חייב לתת לך. עכשיו, אני לא חייב לתת לך. אז אין כאן שום חפץ, אין כאן שום בעלות שלא שייכת לי 100%, ולכן אין לי שום צורך לסלק אותך. אז בינתיים נוכל להגיד שזה מה שהגמרא אומרת. אם אני נתתי לך משהו, אתה צריך להחזיר לי, או הוא, או שוויו, בצורה זאת או אחרת. אם לא נתתי לך משהו, רק גרמתי לך הנאה. נתתי לך רווח, אבל לא שום דבר, אז כרגע כתוב שפטורים. לא צריכים לשלם על הדבר הזה. עכשיו, מאחר שאנחנו יודעים שהדין שמבריח הרי זה רק במידה איתו, והדין של הנאה, הדין של נוטע בתוך חובתו של חברו, זה גם לא מידה איתו. נוטע זה מתח מידה איתו, בונה חובתו זה בטח מידה איתו. ויש גמרות שהם שלא מידה איתו. יש הגמרה של מקיף וניקף, יש קיר. ואני בונה קיר לעצמי, אבל אתה גם יכול להשתמש בו, אתה גם נהנה ממנו, אז אתה גם צריך לשלם לי. תגיד, זה מידה איתו, אבל זה לא היה מידה איתו, זה היה שלא מידה איתו, זה לא מידה איתו, זה שלא מידה איתו, אני לא רציתי לתת לך. אני נתתי לעצמי. ועוד כמה מקרים. מה הסברה של מידה איתו? הגמרא אומרת שפטור מידה איתו, שלא מידה איתו, עוד פעם, הפירות שלנו, הבמה נפלה להם, אז זה שלא מידה איתו, אז זה לא אומרים עבורי אחרים. לכאורה, וקשה מעט לחשוב על ספרה אחרת, למרות שלא ראיתי אף ראשון, לא, התוספות לא מצפורש, הרמב"ן יגיד את זה מפורש. לכאורה הספרה שמידה איתו זה שמכילה, ויתור. אם אני נתתי לך דבר, בלי לדבר איתך לפני כן, נתתי לך משהו, מידה איתי, אז אני מוכל על התשלום. הרמב"ן, שנקרא בעוד זמן מה, הרמב"ן אומר את זה במפורש. וזו סברה פשוטה. כיוון שהוא נעשה את זה מידה איתו, הוא ידע מה הוא עושה, והוא לא ביקש כסף, אז הוא מוכל על התשלום. זה אומר שבעיקרון באמת חייבים. אם הסברה שמידה איתו זה ויתור, זה אומר שיש מחייב, אבל אפשר למחול אותו. אז אם זה ככה, אפשר למחול כל דבר. אז למה בשבח, כשהשבח בעין, בלשון של הרי, כשיש בעלות על השבח, אבל הוא יכול גם למחול את זה. אז למה אני אומר שמי שיורד איתו שתי חברו ונוטי העצים, לא, זה הוא לא מחל. אבל מי ששילם חובו של חברו, או עברי אחרים איתו חברו, זה הוא כן מוכן. מה כאן החילוק? התשובה היא פשוטה. זה לא חילוק כזה עקרוני. אני אגיד שתי תשובות, אחת יותר עקרוני מהשני, אבל שניהם לא כל כך עקרוניים. אפשר להגיד, זה לא מציאות. צריך לראות, איך אני יודע שהוא מוכל, הוא לא משהו מוכל. אז אני אומר, אם הבחפת שלי אצלך, זה לא סביר שאני מוכל. מה, אני אתן לך מתנות? אני בא אליך, אני שם כסף על השולחן אצלך. אז אתה לא צריך להחזיר לי. זה לא סביר שהוא מוכל. איפה שהוא עשה פעולה שגרם לך הנאה, אז יש הרבה דברים שלא יעלה על הדעת לבקש עם כסף. ואני, אם אני, אתה יושב בשמש, ואני עומד לידך ואני עושה צל, אז מישהו חושב שאתה צריך לשלם? זה ברור שיש הרבה דברים שרק קפדן יקפיד, ואנשים אחרים לא יקפידו. החפץ כל אחד יקפיד.
ואם רוצים משהו, משהו יותר עמוק, אפשר להגיד קצת יותר מזה, וזה כן הלכתי. על חיובים אפשר למחול, על בעין אי אפשר למחול. זה חילוק ידוע בראשונים. אם החפץ שלי אצלך, אני לא יכול למחול, אני צריך להקנות לך. אתה צריך לעשות קניין. אז זה תורש דעת מקנה. זה לא רק שאני לא מקפיד, אני צריך לעשות משהו חיובי. אז זו רמה אחרת של דעת. אם אדם לא מקפיד, אתה חייב לי כסף, אני אומר, לא אכפת לי, אז אתה לא צריך לשלם. אבל אם החפץ שלי אצלך, ואני אומר, בסדר. אז לא, לא קנית. כדי לקנות צריכים דעת מקנה, דעת קונה, ולכן, בסתם, כאן הוא לא עשה כלום, שום דבר, הוא רק נתן. אז בסתם אני לא אומר שיש כאן נתינת מתנה. אולי יש כאן מעין מכילה, אבל אין כאן נתינת מתנה. בכל מקרה, זה חילוק מציאותי בין שני המקרים. אם הדין היה עקרוני יותר, אם אני נותן לך הנאה על ידי סילוק אפשרות של נזק, זה לא מחייב, אז החילוק היה בדיוק, בדיוק זה. לתת לך, אתה צריך לשלם, לסלק ממך, לא צריך לשלם. אבל לכאורה, מהתירוץ של הגמרא אצלנו, שהכל תלוי בדייטו, כלומר במכילה, אז רואים שתמיד צריכים לשלם. אבל במקרה של בעין אין מכילה, ובמקרה של הנאה שלא קשורה לשום חפץ, אלא רק אתה שמח שאני פה, אז זה אנחנו מניחים שיש מכילה. שמואל שואל שאלה מצוינת, מה קורה עם הציר שאינו מוכל? אם הסברה זה מכילה, אז אם הוא אומר שהוא לא מוכל, אז הוא לא מוכל. אני מבין שאתה שואל בגלל שאתה חושב שהגמרא הייתה צריכה להגיד את זה איזשהו מקום, כי זה יכול להיות מקרה שיכול לקרות בהחלט. מה זה אומר, אז אני אסייג את זה. מה זה אומר שהוא אומר שאינו מוכל? לא יכול להגיד את זה אחר כך, הוא לא יהיה נאמן. אם לפני שהוא בא לעשות את זה, הוא אומר, אני רק עושה את זה על מנת שאתה תשלם לי, אז ברור שאתה חייב. אתה צריך להגיד לו, לא, אני לא רוצה לשלם, אז אל תעשה. מה יקרה, השאלה שבך זה מקרה שלא נותנים לבן אדם השני אפשרות לסרב. אני בא באמצע הלילה, אתה ישן, אני לא מעיר אותך. אני אומר לשני העדים, אני נוטע עצים אצלו על מנת שהוא ישלם לי. טוב, ואין אין כאן, אני צריך מקרה של הנה. אני, יש אריה בא, אתה לא פה. אבל אני מודיע, אני מציל אתנו מהרי, אבל אני לא מוכל את התשלום. אז מה אני יכול להגיד? לפי הפירוש הפשוט, אמרתי שהרמב"ן אומר את זה בצורה מפורשת, אז כן, בכלל זה הוא יהיה חייב. זה נראה לי מפתיע קצת. כיוון שהגמרא תמיד אומר, מבריח לי פטור, מבריח לי פטור. אבל הגמרא שלנו, רק שורה אחת בגמרא שלנו, אין מקום אחר, אמר שלא מדי איתו חייב. אז אין הבדל בין הפירות שסילקו את נזק הבימה הנופלת, לבין המקל שסילק את האריה. ההבדל היחיד הוא מדי איתו שלא מדי איתו. מאחר שלא נראה לי ששלא מדי איתו זה סיבה לחייב, אז צריכים להגיד שמדי איתו זה סיבה לפתור, ולמה מדי איתו יש סיבה לפתור? אז זאת פעם הסברה היחידה שאני יכול לחשוב עליו, שנראה סוף מקבלת על הדעת, ואכן יש רישום שומעים את זה, זה שיש כאן מכילה. לא אמרתי ללא ואמרתי למל ו... למרבה זה לא משנה, לא אמרבה הוא זה שחייב. אני תיקנתי, אני אמרתי, הוא אמר את זה בכל רם, לא צריך לגייס לאף אחד. כיוון שהמכילה יש לנו ענן סעדי שהוא מחל, אז הוא רק צריך להגיד, רק צריך להוכיח לנו שזה לא נכון. אז לפני שהוא עושה את זה, הוא יגיד לשני אנשים, לא חשוב מי. אני לא מוכל, ואז לא נוכל להגיד מסתם הוא מחל. הוא אמר שלא. אם הוא יגיד את זה ללוב, והלוב יסכים לשלם, אז כמובן, שאז הלוב חייב. אבל אתה צודק, גם אם לא יגיד את זה לא, ויגיד את זה לא, בסדר, למה לא, יגיד את זה לשני עדים, יגיד את זה בקורם, יכתוב מכתב, פשוט יגיד את זה לקדוש ברוך הוא, שזה אמת, אז לפי הסברה הזאת הוא יהיה חייב, הוא יהיה זכאי לקבל את הפיצוי. אוקיי, עכשיו מגיעו לחלק המעניין של התוספות. אני עדיין בכתובות. ואם תאמר, האמרין בסוכת הפועלים שומר חינם, שהיה לו לקדם בין רועם ומקלות, ולא קידם חיים בפרי שומר חינם בחינם שמסך הבשכה, הוא מעסיק את החוזה ונותן לבעל הבית. טוב, יש המקרה של שומר, גם שומר חינם, וגם שומר שכר, גם שואלת, האם שומר חינם ששומר על כבשים ובא אריה, הוא צריך לבריח את האריה. כמו אומרת שכן, היה לו, היה הוא מפחד מאריה, היה צריך לקדם ברועים ובמקלות. היה צריך להביא חברים או במקלות, הוא אומרת, להביא חברים, אולי זה היה לכסף. אז הוא אומרת ששומר חינם לא צריך להוציא כסף, שומר שכר צריך להוציא כסף. אבל בשני המקרים משמע שאם הוא הוציא כסף, אז הוא מקבל עצמה חזרה. עכשיו, זה מקרה שמבריח הרי. ממש, כלומר, זה לא הביטוי מבריח הרי, זה מבריח הרי. יש אריה שבא, הרואה מבריח אריה בהוצאה, הגמרא שלנו אומר שאין הוצאה, אבל שם הייתה הוצאה, כי הוא שכר רואים אחרים כדי לעזור לו להבריח את האריות האלו. והגמרא אומרת שהוא מקבל את כספו בחזרה. אז כאן זה לא, התוספות שואלת את זה כאילו זה שאלה על המשנה בכתובות, זה שאלה על הביטוי. כתוב בגמרא שמבריח אריה חייב. למרות שזה מידה איתו. אם יש פסדה. אם יש פסדה, אז חייבים. בתוספות יש לו עוד כמה מקרים שדומים לכך. המקרה הבא זה בממציא דף למד א', מקרה של שומר אבידה, שהוא גם כן הוא מקבל החזר הוצאות, היה בטל בסלע, הוא לא הלך לעבוד, כי הוא היה צריך לטפל בעבידה הזאת. הוא מצא כבש, אז זה לוקח זמן. אז הוא הפסיד שעות עבודה. הוא מקבל פיצוי. איזה פיצוי? נכון, לא 100%. הוא מקבל פיצוי כפועל בטל, שזה פחות מהשכרו המלא. אבל הוא מקבל. אז כאן יש מקרים שבו גם שומר עבידה, מה הוא עושה? הוא לא נותן לך משהו, הוא גורם לכך שלא יהיה הפסד. הוא מטפל, הוא לא אמור לתת לך משהו, הוא מטפל בעבידה כשלא ינזק. הוא מקבל החזר חייבים. אז כל הדין שמבריח הרי, לכאורה לא נכון. זאת השאלה של התוספות. יש לו גם מקרה שלישי. בסוף אני מדלג קצת את השורות בתוספות בכתובות. מתרץ רבינו תם. לפי מה שפירש רבינו תם, זה דווקא מפנס את אשתו כאמר חנן, לפי שיכולה לצמצם ולהתפנס בדוחק. אבל שאר פורע לחובו, לא. כמו שאמר לקמן, לא קשמידי. רבינו תם אמר, בהקשר קצת אחר, רבי תוספות מיישם את זה, שכל הדין הוא לא קיים. מי שמשלם חובו של חברו, מקבל את כספו בחזרה. אי, חנן אמר שלא, זה מקרה מאוד מיוחד, כי מה הבעל חייב לאשתו? הוא לא חייב למאה שקל. הוא חייב לפרנסה, זה סכום לא כל כך מוגדר. יש אפשרות שהאישה תצטמצם. הוא השאיר לה שני תפוחים, אז היא תאכל שני תפוחים לשבועיים. יש אפשרות שלא. הוא ודאי חייב לה יותר מי צריכה יותר. יש גם שיעור, קריטיון אובייקטיבי, מה המינימום שהיא יכולה לדרוש. שתי סעודות ליום. אבל זה בכל זאת לא דבר מוגדר. זה מה רבינו תם, במקרה כזה, מי ששילם, מי שפרנס את אשת חברו, הבעל יכול להגיד, אני לא בטוח שהאישה הייתה אוכלת כל כך הרבה. הייתה אוכלת פחות, והייתה מבסוטת. אז לכן מקרה הזה אני לא חייב. אבל מקרה שיש חוב מוגדר, אני חייב 100 שקל מישהו שילם, ונותם אומר שאתה חייב. אי, מה עם הביטוי של מבריח הרי? אז גם מבריח הרי אתה חייב. הביטוי מבריח הרי זה רק ביטוי. האמת שבגמרא כאן זה לא מופיע בכלל. מי שיבריח הרי, שבא לאכול כבש, אז צריכים לשלם. המקרה היחיד הוא, ולכן גם השומרים שלנו והרועה שלנו שקידם מקלות, צריכים לשלם להם. המקרה שלא צריכים לשלם, אפילו שיש פסדה, ואפילו שזה, ובגלל שזה מידה איתו, זה מקרה שבו לא היה שום הגדרה מראש כמה הוא צריך לתת. אז הוא בחר כמה לתת, והוא בחר כמה לתת, כי זה מידה איתו. אז בזה לא צריכים להחזיר. זה תירוץ של רבינו תם. שיטת רבינו תם היא מצוינת מבחינה קונספטואלית. מי שמשלם חובו של חברו, באמת נתן לו. וצריכים לשלם. כל הדין הלך. זה מקרה נדיר ומיוחד, שבו אני אומר שפטורים, המקרה של משלם חובו של חברו, חוב לא מוגדר. עכשיו, התירוץ הוא מאוד מאוד קשה בגמרא, כי הגמרא מיד שואל ממקרה של נדרים. תורמין על העובד, שוקל לו את שקלו, הוא פורע את חובו, מחזיר לו בידתו. אז בגמרא שואלת, איך אדם יכול לשלם את החוב של מישהו מודר ענה ממנו? זה לפי חנן, זה לא לפי חנן. מה, תמיד גם את זה רק באשתו? זה לא כתוב שם, כתוב שוקל את שקלו, פורע את חובו, מחזיר לו בידתו. אבל זה מה שרבי אותם אומר. והראש דווקא פוסק ככה, זה אומר שהדין של מבריח הרי הוא מאוד 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 מצומצם. זה מקרה מאוד מיוחד. אבל כמובן, התוספות לא יכול לקבל את השיטה הזאת. ולכן תוספות מחפש תירוץ אחר. שאלה, הראל, מה לגבי הקריטריון השני של פסיידה? אני לא אמרתי את השאלה בדיוק. כמו הפסיידה זה מאוד פשוט. לכן הקדמתי את מה שתוספות אמר בתחילת דבריו, והוא יגיד את זה עוד מעט בתוספות בכתובות גם כן. אבל בבבא קמא הוא כבר אמר את זה, לכן הקדמתי. תוספות אומר זה לא שני קריטריונים, זה קריטריון מצורף. אתה חייב רק אם יש גם פסיידה ואין דעת. דעת תמיד פותר. עכשיו, גם אם אין דעת ואין פסיידה, אז גם כן פטורים, אבל זה לא חידוש גדול. אם אין פסיידה, זה מה לשלם. אני לא משלם בשביל ההנאה שקיבלתי, אלא בשביל הערך של ההנאה שקיבלתי. אז אם אין פסיידה, לא משלמים. החידוש הוא אפילו אם יש פסיידה, גם לא משלמים, אם זה מדייתו. אז לכם מדייתו היה חילוק הרבה יותר עקרוני וחשוב. דברי התוספות בהתחלה, קודם כל רבים אותם, לא צריך להסביר אותם כבר, אבל דברי התוספות בהתחלה, בשני המקרים היה הפסד. מי שנוטע עצים אצלך ברור, זה עולה לו כסף. זה גם עולה לו זמן. יש לו פסד. ובפורי החובו יש פסד מאוד מאוד מוגדר, הכסף. ולכן, לפי רבינותם עכשיו, אז תמיד חייבים. אין דין של אין דין של מבריח הרי. החידוש, לפי רבנותם, החידוש של הגמרא שלנו היא הפוכה. גם במקרה של אשתו, אתה פטור רק בגלל שזה מידה איתו. אם איכשהו, האישה הזאת אין לה אוכל, אז היא, לא יודע, היא אכלה אוכל ממישהו שלא מידה איתו, אז היא צריך לשלם לו. שתשלם מה שננת, בדיוק כמו שפרה שאוכלת, צריך לשלם מה שננת. אבל אם הוא נתן לה, אז הוא ויתר, הוא מחל. אבל אם מדובר בחיוב ממש, אם נתן לה כסף, לא כסף שתהיה שלה, הוא גרם לה שלא יהיה לה חוב, בכל מקרה יש לה רווח ברור ומוגדר, אני לא אומר את ספרת המחילה. ספרת המחילה זה רק אתה דם אוכל דבר שממילא לא היה מוגדר. זה עדיין ספרה פסיכולוגית. טוב, מה התירוץ העיקרי של התוספות? ואומר רבי, שורה 20 בערך, 18, ויאמר רבי, כי מן הדין היה ודאי פטור, כדי משמע אחר, אלא תקנת חכמים הטב שישלמו לו כדי שישיב עבידתו של חברו. אז התוספות בכתובות יש לו שיטה, שזה בדיוק הפוך מהרבן אותם. תמיד פטורים. כל המקרים שאתה מוצא שמישהו חייב, כמו ברועה שקדם במקלות, או כמו מחזיר עבידה, זו תקנת חכמים כדי לעודד אנשים לעזור לחברים שלהם. או כדי אנשים, לעודד אנשים להחזיר עבידה. או כדי לעודד רועה להציל עבידה. והתוספות מסביר שזה פשוט חילוק מציאותי. אם מישהו הולך להפסיד דבר, אז אנחנו רוצים לעודד את הציבור הרחב לתרום. זה כמו שאני אומר, מי שתורם כליה יקבל החזר הוצאות. אחרת הם לא יעשו את זה. אז כדי שאנשים יקיימו מצוות, אהבת לרעך כמוך, להחזיר עבידה ולהשיב עבידה ולמנוע נזק, אז מבטיחים להם את המינימום שבמינימום, שהם לא יפסידו. אז יש להם החזר הוצאות. אבל אדם חייב כסף, למה שאני אשלם? למה שאני אשלם? לא רק שאין שום מצווה כאן. הוא חייב כסף שהוא ישלם. ובית, המקרה של הפסד זה שהוא לא יכול להציל. אדם עבד לו משהו, לא שהוא נמנע מלהחזיר בעצמו. הוא לא יכול, אז אתה צריך להציל. אם מישהו עומד ליד הפרה שלו, והפרה שלו הולכת למות, והוא לא אכפת לו, אז אני צריך להציל. אדם שחייב כסף, שהוא ישלם. תגיד, אולי הוא לא יכול. אבל אם נחייב אותו להחזיר לך, אז גם לא עשית לו שום טובה. כי במקום לשלם למעל, הוא יצטרך עכשיו לשלם לך. אז תוספות אומר, אין, החרמים אין להם עניין לעודד אנשים לשלם חובות של מישהו אחר. אז זהו. אז תוספות זה בדיוק הפוך מבין אותם. מבריח ארי תמיד פטור, משלם חובות של חברות תמיד פטור. וגם, גם על פי דין, מי שמונע ארי מלבוא ולאכול, גם פטור. אבל יש שם תקנת חכמים, למייס במבריח ארי חייבים תמיד. מבריח ארי פטור, אבל מבריח באמת ארי, יהיה חייב מדין של מה? מדין תקנת חכמים כדי לעודד אנשים טובים. זו שיטת התוספות בכתובות. וזה הרקע לתוספות שלנו, שיהיה הרבה יותר מעניין ומסובך. כן. אז עכשיו התוספות שלנו בדף נונחת. אנחנו נמהר קצת. אומר התוספות, הרי פורח ובו מחשבים על מבריח הרי, והוא מסביר את מה שאמרנו לפני כן. אנחנו מתחילים מבאים תומר, שורה 12. דבסוף הסוך את הפועל הממנו שם מכינים שם אלוקדים הרואים במקלות ולא קדם חייו. ושום מכינים שם מסוך ובסוך. מביא את השאלה מי שומר חינם שהוציא כסף, מקבל את זה בחזרה. ומסתברא אומר התוספות, הוא הדין איניש די אלמה שאינו שומר. אין לו ראיה. תוספות אומר, הוא חשב שאתה רוצה לתרץ. ששומר שהוציא כסף, מקבל החזר. אבל אדם ברחוב שסתם הבריח הרי, אולי לא. אומר תוספות, אני לא מבין את החילוק. אין חילוק. הוא מסתברא שאין לחלק בין השומר ובין רואה. ואין ספרה לחלק בין רואה עצמו שמוטל להתעסק ולשמור, אין יש די אלמה. הוא הדין אין יש די אלמה. הוא לא מסביר למה, הוא רק אומר אין ספרה לחלק. יש ראשונים שמחלקים. כן? רבן והריטב"א, בדף למד א' במציע, באמת, באמת מחלקים. אם אדם עובד בשבילי, עכשיו, תבינו, שהתוספות בכתובות שומס את תקנת רבנן, זה כיוון הפוך. כיוון שתקנת רבנן לעודד אנשים לעזור, אז בטח אין סיבה לחלק. אבל הריטב"א והרמב"ן, אולי גם הרשב"א, אני לא זוכר נכון בדיוק, ובא במציע, אומרים ש, אם אדם עובד בשבילי, אז הוא מעין שליח שלי. אז מדין עסקים, אני צריך לשלם את הוצאות, את ההוצאות שלהם. זה כמו מה שראה לנו ברור היום, אם מישהו עובד אצלי במשרד, וכחלק מהתפקיד שלו, זה לנסוע לשום מקום, אז אני חייב לשלם את הדלק. כי הוא לא עובד בשביל עצמו, הוא עובד בשבילי. ואני ביקשתי ממנו לעשות את זה. אז חלק מההתעסקות שלנו, חלק מההתחברות שלנו, זה כולל הוצאות. פלוס שכר, כמובן, אם יש שכר, גם אם אין שכר, גם אם זה רואה בחינם. שומר חינם, אבל הוא עובד בשבילי. אבל אדם ברחוב, אני לא חייב לו קום. אז הספות אומר, לא. הוא לא מסביר למה. אין ספרה לחלק, הוא לא מוכן לחלק. ויוד, ימינה בגוז הבטרה, יש לו מקרה אחר, קצת יותר מסובך, אני מדלה, גם כן, בכל זאת משמים לו. עכשיו אומר את הספות, בשורה הקצרה האחרונה, ואין לו מה עוד בכל הנו, אף אגב, דמין הדין היה פתום מקום תקנת ככה ממו. אז הוא דוחה את התוספות. תוספות בכתובות זה הרקע לתוספות הזה. ותוספות זה לא יכול להיות תקנת הרבנן. כדי שישיב לביתו של חברו. אבל פורי החובו אין לנו לעשות תקנה על ידי זה. דרך הבשמייטין מה שמדיע במידה איתו בכל שמעברי אחרי. תוספות מביא קושיה מהגמרה שלנו. כי במרה שלנו אף הפי שהוא מצליח ברום אין הפסד, לא עשו תקנה. שורה תוספות, אז אם זה תקנה, אז הוא צריך לעשות את זה גם אצלנו, כי גם אצלנו אני רוצה שאדם יציל את חברו מן ההפסד. אז אצלנו זה שלא מידה איתו, לכן אתה חייב, על פי דין. אבל אם זה היה מידה איתו, אם אני רואה את הפרה שלך נופלת, הייתי מכניס את הפירות שלי מתחתיה, אז היית פטור. למה? נתקן תקנה. אז אומר את הספות, הוכחתי שזה לא מידין תקנה. אז הוא דחה את התירוץ שם. מה התירוץ הנכון? בנירה לרי, וזה התירוץ המרכזי, זה שיטת הרמב"ם, שיטת התוספות. הרבה ראשונים פוסקים ככה, פשטות השולחן ערוך פוסק ככה. דמבריח ארי שאינו נוטל שכר, היינו כשאין הדבר ברור שיבוא לידי הפסד. כאון שארי רחוק, ואין ידוע אם יבוא כאן ארי, אם לאו. ואין מצילו אלא מדאגה ומן הפחד, שדואג שמה יבוא. ואם הדבר ברור שיבוא לידי הפסד, לידי דריסת הערים, או מצוא מפי הרי עצמו, אז ודאי נותר שכרו, כמו המקרים האחרים. אז הוא אומר, כל המקרים, מקרה של רועה שיצא בקדם, זה הערי כבר בא, ויש נהר ששטף את שתי הבהמות, כבר שטף. איפה שההפסד הוא ברור ובריא, ואתה הצלת, מקבלים את זה בחזרה. המקרה של מבריח ארי הקלאסי, זה שארי הוא רחוק. ואז אתה פתור. לפני שנקשה שאלות, להביא את הסברה. מה זה בעצם אומר? השאלה הבסיסית שתוספות עונה עליו, הוא לא שאל, אבל כנראה שהוא עונה עליו. אם אני משלם, אם אני מציל אותך מהפסד, אז הענקתי לך משהו. כל החילוק, נראה חילוק למדני כזה, אני יודע, בוא ניתן דוגמה, בכל המועד יש חילוק כזה. בכל המועד אסור לעשות מלאכה. במקום הפסד זה מותר. כדי להרוויח כסף זה אסור. אחרת כל אחד יכול לעבוד בכל המועד. אז שם יש חילוק בין למנוע הפסד לבין לתת לעצמך רווח. אז שם אני מבין את זה. אבל כאן, שאני צריך לפרוע, אני צריך לתת פיצוי למי שנתן לי משהו, אז באמת, תאמר לתוספות כאן, אין הבדל בין אם נתתי לך עץ, נתתי לך בית, או שמנעתי מישהו להרוס לך בית. גם אם מנועי מישהו להרוס לך בית, נתתי לך בית. בדין מלוכה בשבת, מלוכה במועד, אז יש הבדל. אבל מדין היא, אם אתה צריך להודות לי, אתה צריך לשלם לי, הבית שהצלתי מהרס, נתתי לך 100,000 שקל, כי היית הולך לאבד אותו. אז מה זה משנה אם אתה שווה 100 ונתתי לך עוד 100, או אתה עמדת להפסיד 100 ומנעתי. בשני המקרים נתתי לך 100. מה אתה עושה נכון? ולכן כל מי שמציל מהזק בריא צריך באמת מקבל פיצוי. המקרה המפורסם שנקרא מבריח ארי, זה מקרה שלא בריא הזק. במידה מסוימת זה דומה לרבנו תם, אבל אני חושב שהוא שונה בהרבה. המקרה של רבנו תם הוא שהחוב לא קיים. מה שאדם חייב לאשתו פרנסה זה חוב לא מוגדר. החידוש של הרי הוא שהחוב מוגדר, אבל התשלום שלו לא מוגדר. יכול להיות שלא, שאני לא אפסיד אותו. תשאלו אותי איך מיישמים את זה בחוב. הלא בחוב, אדם חייב כסף, אז ברי הזיקה, וגם שם הגמרא בכתובות אומר שזה נקרא מבריח הרי. תוספות אומר לא נכון. גם שם זה לא ברי הזיקה. תוספות יש שני תירוצים. מה תגיד בחוב? קודם כל, הגמרא בבבא קמא אומר אותו דבר. כאן הגמרא אומרת שהיית צריך להיות פטור, אתה רק חייב בגלל שזה היה שלא מידה איתו. אז כדי להיות פטור צריך להיות שלא בר יזק, אומר זה נכון דבר. הבימה נופלת, וגם אם לא היו פירות שמה, אולי לא הייתה שוברת את הרגליים. מי אמר? אך תשמע את המים שצילו ירקות מצער בי אלמה, שאין בעל בימה רוצה שתכבד במתו בארץ ותצטער. אבו פי שלא היו דמיה נבחתים בכך. לפחות זה לא ברור. שבימה הייתה נפחתת, נשברת מהנפילה. אז הפירות לא הצילו מבדי נזק, אבל הם הצילו מדאגה וצער. וכך היה נחשם מבריח הרי, אי ומידה איתו. הוא פורע חובו, מה נגיד? הלא פורע חוב, אדם חייב 100 שקל, צריך לשלם. זה לא סיכוי שהוא יפסיד. הוא כבר יפסיד. אומר התוספות, אין מצילו מהפסד, דמה שהיה הלווה זקוק לפרעה, אין זה הפסד, שהרי נתחייב לו. ואינו מצילו אלא מצער בי אלמה. בכל שמבריח הרי. אני לבנתי את השורה הראשונה, מיד נחזור. שורה השנייה, אינמי. כדמי שמתי בירושבי דכתובות ומנדרים, מפייס אהבין אלי ומוח אלי. אפילו במשקו מפייס אהבין אלי ויעיב לי. ואפילו בברחוב דוחק, עצמה, עוסק הירושבי בנר הדתה, משום שיכול לומר, הייתי מוצא הרבה בני אדם. תסבות אומר דבר שלכל הנראה לא מציאותי, שגם בחוב ייתכן שלא תצטרך לשלם. כי אולי הוא ימחול. אולי תתחנן והוא ימחול. אולי חברים שלך ייתנו לך כסף ולא תפסיד. כלומר, תוספות מכניס את זה קצת בכוח להגדרה הקודמת. כל פעם שאני מציל אותך מהפסד לא ברור, לא נתתי לך כלום. ופורע חובו של חברו, אני מציל אותך מהפסד לא ברור. לכאורה, לפי התוספות, אז אם ממש אין מציאות כזאת, אני יודע. אני חייב כסף למס הכנסה. אי אפשר לרצות אותם שהם ימחלו. יכול להיות שעל פי דין הם לא יכולים למחול, זה לא הכסף שלהם. אז אולי באמת כך זה, כלומר כך אומרים, מיסים זה ודאי. אבל בסדר, זה מה שתוספות אומר. זה תרגוץ שהוא בכוח, הוא צריך להגיד אותו. שאדם, אם אני נתתי לך משהו, אתה חייב להחזיר לי. בפורע חובו, אני נותן לך. אני נותן למלווה, אבל ידי זה אני מעלה את הערך שלך. אז אתה צריך לשלם. מדובר רק בספק. תירוץ הראשון של תוספות ממש נראה אבסורד. הוא לא ממש החוב הוא ספק. החוב הוא מת ודאי. אבל אני לא מציל אותך, אלא רק מצער. ולא מציל אותך מיית השלום. למה לא? אז הוא אומר דבר שנשמע ממש אבסורד. כותב התוספות, אין מצילו מהפסד, דמה שהיה הלו וזקוק לפרו, אין זה הפסד, שהרי נתחייב לו, ואינו מצילו אלא מצער באלמה. אם האריה בא לאכול, אז יש לי כבש, ועוד מעט לא יהיה לי. אז הוא מציל אותי מהפסד. אם זה היה הפסד ברור, הייתי צריך לשלם לו. אבל בחוב, גם לפני שהבעל חבמל ומגיע, זה לא נכון שיש לי דבר שעוד מעט, אולי, עוד מעט ודאי ייפסד. אין לי אותו דבר, כי אני באמת חייב כבר עכשיו. אז כשהמלווה בא לקחת, הוא לא לוקח את שלי, הוא לוקח את שלו, כביכול. כלומר, אם אדם חייב כסף, אז הוא כבר יפסיד. ולכן, זה לא נקרא, זה לא, לכן הוא לא חייב לתת לו בחזרה. כל מי שקורא את התוספות שואל את השאלה, עד הרבה ועד הרבה. אם אתה באמת חושב שאדם שלך חייב כסף, לא מפסיד כשהכסף יוצא, נמצא שמי ששילם לו את חובו, נתן לו יותר. מי שמבריח ארי בפועל לא נתן לך. הוא רק מנע הפסד. אבל התוספות אומר, לא, אני כבר הפסדתי את הכסף. אז הבן אדם הזה משלם ממקומי, אז מה הוא עושה? הוא לא מונע הפסד, הוא נותן לי רווח. אז הסיבה עוד יותר להיות חייב, לא פחות להיות חייב. תוספות הוא תמוע לחלוטין. אם אני צריך להבחין בין שני מקרים, אדם שמונע התקפה, בין אדם שפשוט נותן לי, אז ברור שהשני יותר חייב. אז התשובה היא שכנראה הגמרא חשבה, שפורע חובו של חברו, הוא לא נותן לי. הוא מונע מהמלווה לתקוף אותי, כמו שאריה תוקף, אז גם מלווה תוקף. תוספות אומר, לא, אם אריה תוקף בוודאי, אז גם כי צריך לשלם. וכאן, המלווה תוקף בוודאי, אז למה לא? כי המלווה לא תוקף, הוא אומר. אתה כבר נפסדת, אתה כבר חייב, אז אין זה הפסד שאני נתחייב לו. פילי פליים, אי אפשר, אף אחד לא מבין את מה שתוספות אמר. אני אגיד לכם שני תירוצים שאני מכיר, אחד אני מבין קצת יותר, זה עדיין יהיה קשה. הנתיבות בסימן קוף כפחת. אני הייתי צריך לשים את זה במאמר המקומות, אבל אותי שיכנו את מאמר המקומות לא ידעתי. הנתיבות מתרץ ש... הנתיבות אומר... שאם אדם חייב לשלם, סליחה, אם אדם עומד להפסיד כסף, אז יש מצווה להצילו. אבל אם אתה חייב כסף, אין שום מצווה להציל אותו. זה נשמע דומה למה שתוספות אמר בכתובות לעניין התקנה דרבנן, אבל לא מדין דרבנן. תיבות אומר שזה בעצם נכון. אם אדם הולך להפסיד, אז יש מצווה שאהבת לך כמוך, בשבות הלא, אנחנו צריכים לשמור על הנכסים של השכנים. אבל אם אדם עומד להפסיד 100 שקל, כי הוא חייב 100 שקל, הוא לא באמת הולך להפסיד 100 שקל, הוא חייב 100 שקל, אז אין שום מצווה להציל אותו. אומר הנתיבות, זה החידוק של התוספות. מה זה אומר? אז הוא אומר שכל הסיבה שאתה צריך לשלם לי זה בגלל שאתה עושה מצווה. למה צריכים לשלם למישהו? תגידו, בטח, זה לא נכון, מה, ידוע? זה כל כך מפורסם שלא משלמים אנשים על מצוות. אז כאן הסברה היא הפוכה. מה הסיבה? למדנו מהגמרא שלנו וזה לא השתנה. מה הסיבה שמבריח הרי פטור? כי זה מידה איתו, יש ויתור. אז כאן הנתיבות אומרת הסברה הבאה. אני חושב שזה קצת דחוק, אבל זה מה שהוא אומר. אם אדם עשה דבר על דעתו, מידה איתו ועל דעתו, אז הוא מוכל. אבל אם הוא עושה את זה, הוא חייב לעשות את זה. למה הוא חייב לעשות את זה? כי זה מצווה. כשפוך הוא ציווה. אז למה להגיד שהוא מכל? אם מגיע לו כסף, זה מצווה לעשות, וגם מגיע לו כסף. אז אם, בכל מקרה הוא עושה את המצווה, אז אם מגיע לו כסף על עשיית המצווה, אז למה שהוא לא יקבל? אז הוא לא מוכל. מי שמתנדב לעזור לחבר, מבטר על תשלום. אבל מי שחייב, הוא לא עושה את זה על דעת עצמו, הוא עושה את זה על דעת קונו, אז הוא לא מבטר. אז לכן, מי שפורע חובו של חברו, אף אחד לא רוצה שהוא יעשה את זה, כשברוך הוא לא ביקש ממנו לעשות את זה. אז הוא כנראה מבטר. אבל מי שמחזיר אבידה לחברו, מטפל בבידתו, מציל אותו מן העריות שבאות לתקוף, הוא יוצא במקלות וברועים, אז הוא לא מבטר. למה שהוא יבטר על הכסף? למה הוא מוכל את הכסף? הוא לא בחר לעשות את זה, הכריחו אותו לעשות את זה. מכריחו אותו לעשות את זה, אז מגיע לו, בכל זאת שיקבל תשלום. זה לא אשמתו, לא התנדבותו, כמו שהוא לא מתעדב לעשות, הוא גם לא מתעדב לעשות בחינם. זאת הספרה של הנתיבות. אוהבים את זה? מה אתם אומרים? זה כמעט להפוך את הספרה על ראשה. בגלל שאני עושה את זה בשביל הקדוש ברוך הוא, לכן אתה צריך לשלם. אם אני עושה את זה בשביל עצמי, או בגלל עצמי, בגלל החלטה חופשית של עצמי, אז זה בחינם. לא נותנים לי, כי זה לא פרס, לא נותנים לי פרס על זה שאני דיב לב, נותנים לי תשלום בגלל שאני חייב לעשות את זה. כשגורים לי אותי למילואים, אז צריכים לשלם. אם אני מתנדב בבית היתומים, אז לא משלמים לי. למה לא נגיד שכל מי שהולך למילואים יעשה את זה בחינם? כי הוא לא התנדב, אז צריכים לשלם לו. זה החילוק של הנתיבות. חילוק קצת יותר למדני ומעניין מאוד, ראיתי מצוטט בשם רבי צלם מפנבש. רבי צלם אמר דבר שאני חושב שהוא מאוד מאוד נכון, לפחות במקצת. הוא אומר, תראה, יש שני דינים פה, וזה יהיה מפתח לנו לבנת המשך הסוגיה אצל הרמב"ן. אם אני חוזר לשורה הראשונה שאת עושות בכתובות, אם נתתי לך עץ, אתה צריך לשלם, זה ברור. כי הסברה שאמרנו, לא ייתכן שאתה, יש לך דבר ממני ואתה לא משלם לי, זה שלי, בעלות. כאן זה לא קורה. הכסף לא מגיע ללווה, מגיע ישר למלווה. שום דבר לא מגיע ללווה. אז אין חפץ שבא מהמתנדב, מהפורע, אל הלווה. מה כן? אבל הוא עשה עבודה. הוא הלך ושכנע, עשה פעולה שגרם לך להרוויח. אז בואו נגיד שהרווח הוא אמיתי. באמת. לרדת ממינוס 200 למינוס 100, זה הרווח של 100. בדיוק כמו שלעלות מ-0 ל-100 זה לקבל 100, לרדת ממינוס 200 ל-100 זה גם לקבל 100. אין שום 100, אבל אתה עלית ב-100. אז לזה יש ספרה להגיד שמגיע למתנדב הזה, מגיע לו משהו, בגלל שהוא נתן לי הנאה. אז בזה אנחנו אומרים, אומר רבי צלם ככה, כאן יש הבדל בין מונע נזק לבין מבטל לו חיוב שיש לו. כאן אני לא מנעתי נזק, היית חייב לשלם, זה לא נזק שתשלם. אז הרווח שאתה מקבל, כשאתה עלית ממינוס 200 ל-100, זה כמו מתנה מן השמיים. שבוע דבר אצלה, מה יהיה אם אני הולך, אני מתנדב, אני הולך לפלוני, משכנע אותו לתת לך מתנה. סתם. אני יודע שזה יום הולדת שלך, אז אני הולך לך מהחברים שלך, ואני אומר לו, הוא קצת מדוקה, הוא כבר 30, אמרו לו שמאחורי גיל 30 זה סוף החיים, בואו תן לו איזה עוגת שוקולד יפה, והבן אדם עושה את זה. האם הבעל היום הולדת צריך לשלם לי על השכנוע? הוא אומר לו, מה הספרה? נכון, גרמתי לו שהוא ינה. אבל לא משלמים על זה. למה שישלם על זה? מצד שני, אם מישהו בא לתקוף אותך, ואני מסלק אותו, אז זה יש ספרה, זה יש ספרה לחייב. אז הוא אומר, זה מה שתוספות מתרץ. שאם יש ארי ודאי, ואני מונע ממנו, אז אני לא נתתי לך חפץ, אבל כן נתתי לך 100 שקל. כלומר, גרמתי לך לעלות ב-100 שקל, ואתה צריך לשלם לי בחזרה. או לשלם לי פיצוי, או מה שעשיתי. על מה? לא, על ה... לא, לא צריך לתת לי 100 שקל. אתה צריך לתת לי את השכר שלי על עבודה שאני עשיתי. הוצאתי כסף כדי לבריח את הארי. אבל כאן הבן אדם היה חייב את הכסף הזה. אז ממילא הוא היה שווה מינוס 200, וגם עכשיו הוא שווה מינוס 200. אני מחשב, הכסף שהוא היה חייב, זה לא שלו, הוא חייב את הכסף. אז לא היה לו גם לפני כן, לא היה לו רק מינוס 100, היה לו מינוס 200. אלא שמה, עכשיו, כיוון שהבן אדם לא יבוא אליו, אז אני, זה כמו מתנה. אבל לא אני נתתי לך את המתנה, אני שכנעתי את המלווה, המתנה באה מהמלווה, לא ממני. אני שכנעתי, זה לא יום הכסף, 100 שקל שנתתי למלווה, שכנע את המלווה, לא לקחת ממך 100 שקל. זה 100 שקל רווח בשבילך, אבל זה לא בא ממני, זה בא מהמלווה, אני שכנעתי אותו לתת לך. אז בזה... אתה לא יכול לבקש ממני פיצוי, אתה לא יכול, אני לא יכול לבקש ממך פיצוי על ההשקעה, עבודה שאני עשיתי כדי שמישהו אחרי ייתן לך מתנה. זה לא, לא נתתי לך כלום, אני באמת עובד בהתנדבות. ועל זה אין פיצוי. זה ככה רב יצחק רצה להסביר. אני חושב שקודם כל יש כאן הבחנה שהיא מאוד נכונה. שאם אני נותן לך עץ, נתתי לך משהו. אם אני נותן למלבה שלך כסף, לא נתתי לך כלום. גרמתי לא לתת לך משהו, או אם לא רוצים לתרץ כמו התוספות, אז גרמתי לך לעלות, לקבל. אבל לא אני נתתי. השאלה אם צריכים לפצות מישהו על שהוא גרם לי לגדול. אז זה הוא אומר, וזה הוא רוצה לחלק בין גרמתי לבן אדם לא להפסיד, וגרמתי לבן אדם לקבל מתנה ממישהו אחר. זה החילוק. תוספות עדיין קשה, אבל זה חילוק יפה. טוב, זו שיטת התוספות. לסיכום, תוספות סובר, וכך נפסק ברמב"ם בשורה אחת, שמבריח ארי פטור אם זה לא בר יזייקה. אם זה בר יזייקה, מבריח ארי חייב. בכוח מכניסים את המקרה של חוב לתוך המסגרת הזאת, אבל זה הכלל. אז, ולכן גם בכוח, המקרה שלנו, הבהמה לא הייתה ניזוקה בנפילתה, או לא הייתה ניזוקה בוודאות בנפילתה. והארי המפורסם שמבריח ארי, לא בטוח שארי מגיע, והחוב לא בטוח שהיית משלם לו. או, התירוץ האחרון שרק אמרנו. אבל איפה שיש בר יזייקה, ואני סילקתי אותו, אני מקבל כסף. אז יש לי אבידה שלך, ובמינו בטפל בו, הוא ילך לאיבוד, ואני מוציא כסף כדי לחפש אותך ולהחזיר לך, ממש הצלתי אותך מהפסד, מגיע לי כסף על פי דין, וזה לא נקרא מבריח ארי. כמובן, משהו חסר במילה, מבריח ארי בספק, פטור. זה המקרה של מבריח ארי, מבריח ארי מספק. זו שיטת התוספות. חלק השני של התוספות הוא באמת, הוא נוגע לשאלה הזאת, אני לא קורא אותו, זה מעניין מבחינה היסטורית, מקרים שנוקחים ממש מההווי של התוספות, על חזקת היישוב והקשר בין היהודים לבין השרים, זה ממש מקרה מעניין, ותוספות מסתדר שזה לא, מה קורה אם השר לקח מיד יהודי אחד, ויהודי אחר גואל את זה, אם הוא צריך לשלם לו, לא צריך לשלם לו, תוספות חושב שזה קשור למקרה שלנו, אפשר לקרוא, זה לא ישנה את התמונה. טוב, אז גמרנו שיטת התוספות, התוספות היו שלוש שיטות, רבנו תם, תקנת דרבנן, ומה שהוא אומר פה, שאלה עקרונית, מחלוקת בתוך התוספות, האם בעיקרון כן צריכים לשלם, ופטורים רק במקרה, רבנו תם, המקרה של האישה, כי שם אין מה לשלם, לא יש שם חוב אמיתי, או התוספות בכתובות, תמיד פטורים, וחייבים רק מתקנת הרבנן, והתוספות בתירוץ העיקרי שלו של הרי, תירוץ הרי הוא ש... בעצם חייבים, אם זה ברי, אז חייבים, גם מניעת הפסד, אין הבדל בין חפץ חיובי למניעת הפסד, אבל בשמה, אז לא חייבים. שאלות. גדעון, האם יהיה הבדל במקרה שיש נכסים משובדים לחוב? אני חשבתי על השאלה הזאת, ברור לי שהתשובה היא שלילית, כי תמיד יש נכסים משובדים לחוב. הנחה פשוטה בגמרא בכל מקום שמי שחייב כסף, אז יש משהו משובד. יש אפשרות שלא, אבל הגמרא הייתה צריכה להזכיר את זה. זה לא כל כך משנה, כלומר, לפי התוספות, את שואלת על התירוץ הראשון בתוספות? התוספות אומר בתירוץ הראשון שאפילו אם אין נכסים, בכל זאת יש חוב. מי שאין לו שום נכסים, והוא חייב 100 שקל, אז המעמד האמיתי שלו זה לא שיש לו. כלומר, הוא לא אפס בחייו, הוא מינוס 100. וכשהחוב בא לוקח את ה-100, גם עכשיו הוא מינוס 100. ואם הברחוב לא יבוא לקחת את המאה, אז פתאום הוא עלה ממינוס 100 ל-0. אז כשמישהו אחר משלם את החוב שלי, אני מקבל מתנה, לא נמנע ממני נזק. זה אפילו כשאין נכסים משובדים. ואם לא לפי התירוץ הזה בתוספות, אז זה גם כן נכון, גם יש נכסים משובדים, אבל בכל זאת הם אצלי, ואני מתייחס להם כדבר שאני יש לי אותם, ואם הוא יבוא ייקח אותם, הוא יכול לקחת אותם, אז אני אפסיד אותם. אז זה מניעת הפסד, בתירוץ הוא רק שזה היה מניע בספק. אם היה בטוח, מה שתוספות שאל, הוא כבר דוחק. זאת אומרת, בכל זאת, אבל השאלה היא מוסס על כך, אם הוא כבר דוחק ובא, עוד מעט הוא ייקח, אז זה ממש מניעת הפסד ודאי, אז היה צריך להיות חייב. אז אין חילוק, לא לכאן ולא לכאן. לפי התירוץ הראשון, אפילו אם אין נכסים משובדים, וזה ברור שגם אם, לפי התירוץ השני, זה אפילו אם יש נכסים משובדים. השאלה היא איך אני רואה את הבן אדם. בן אדם שלווה כסף, לכאורה הכלכלית, זה ברור, מי שלווה כסף, הוא לא נהיה עשיר בגלל זה. הוא נמצא באותו מעמד שהיה לפני כן, עכשיו יש לו 100 שקל, והוא חייב 100 שקל. לכן, מחילת חוב, ביטול חוב, אז מבחינה זאת, זאת הענקה. זה התירוץ של התוספות התירוץ הראשון. טוב, בואו נראה, נסכם את השיטות האחרות שיש בראשונים, שהם מעניינים מבחינת עצמם. קודם כל רשי. רשי לומד את הגמרא קודם כל כפשוטה, כי הוא לא אומר מה שתוספות אמר, ששני התרוצים בגמרא מחברים אותם. האמת שהוא לא אומר כלום, אבל לכן אני משהו אומר את זה. רשי זה רק מילה אחת, שמעניין אותי ברשי. רשי כותב, אימה, התירוץ הראשון של הגמרא, מדי טוב או לא מדי טוב, אומר רשי, אימה, היי בעל השדה מבריח חרי מנכסי חברו, שהציל את בימת חברו שלא נחפתה בקרקע, ומצפהו דעבד, ומידי לא לשקול כמשמע. מראה שמשמע, הפוך מהתירוץ שציטטתי בשם רבי צלם מפנוויש, שמה הסיבה שמבריח חרי פטור? בגלל שמצפה כעבד. זה, רשי הזה הולך על שאלת הגמרא. אם המבריח חרי מנכסי חברו הוא, ומה שנמד נמי לא משלם, אימא שלא צריכים לשלם כי זה מצווה דעבד ומידי לא לשקול. אז לפי רשי מבריח חרי פטור בגלל שהוא עושה מצווה. וכנראה לא מקבלים שכר על מצוות. לא מקבלים שכר על מצוות. כן? אם מישהו עושה מצווה, לא משלמים למוהר שמל. אז לא משלמים למחזר הבידה. שמחזר הבידה. כי הוא עושה מצווה. המצוות אינם לשם הנאה. מה תירוץ הגמרא? כי כאן כן צריכים לשלם לבעל הפירות. אז תירוץ ראשון, זה מידה איתו. מבריח חרי זה מידה איתו, כאן לא מידה איתו. מה תירוץ? זה לא שמידה איתו זה ויתור. מידה איתו עושה מצווה, ולכן לא משלמים לו, לא צריכים לשלם לו. למה שלא מידה איתו כן צריכים לשלם? אז הרייבין מסביר, הוא לא אומר את רשי, אני חושב שזה הסבר ברשי, זה די פשוט. זה לא מצווה. אם אני לא נמצא שם, הפירות שלי שהנחתי אתמול במקום הזה, הם קלטו את בימה הנופלת, אני לא עושה מצווה. אני לא עושה שום דבר. אדם צריך לעשות משהו כדי לעשות מצווה. אם שבל כוחי, הפירות שלי, הצילו מישהו, אני לא נכנס לגן עדן בשביל זה. אז לא עשיתי מצווה. כמובן שלא מצווה, אז כן צריכים לשלם. זה התירוץ הראשון. רשי כנראה יש להניח על מצק שני תירוצים שונים. תירוץ השני הוא גם פשוט. אם יש לו פסיידה, גם מי שעושה מצווה, לא צריך להפסיד. לא משלמים על מצוות. יהודי הולך להתפלל, חזן בית הכנסת, לא מגיע לו כסף. כי הוא עושה את זה מצווה. אבל אם הוא צריך לקנות קיטל חדש, וכיפה יפה גדולה, אז למה שיפסיד כסף? זה רק לא משלמים על מצוות, אבל פיצוי, כן צריכים. אז זו שיטה ראשי. זו שיטה נהדרת. הבעיה היא שלא מסדרת עם גמרות אחרות. הגמרה אומרת שפורא שאלת התוספות. אחרי תוספות לא למד ככה. פורא החובו של חברו. זה מבריא אחרי. הוא לא עושה מצווה. אין מצווה לשלם חובות של אנשים אחרים. אלא אם כן, נעמיד את זה. מצוות צדקה. יש יהודי שאין לו כסף. הוא חייב כסף. והמל ודוחק. ולא מוכן לוותר לו. ויקח לו את הבית. ייקח לו את הילדים. ולא יודע מה. בנושה בא לקחת את שני בניי. אז יש מצווה לתת לו כסף. לא משהו מהגמרה שהדין הזה מוגבל רק למצוות צדקה, נדירות, שהתשלום הוא ככה. טוב, אז זה רש"י והרייבד על המקום. הראשוני ספרד, הרמב"ן והריטב"א, במציא דף ל"א, במקרה של תשלום למחזר אבדה. אז הם שואלים שם את השאלה, למה משלם לבדה, איזה מבריא אחרי. מקביל לתוספות שלנו, אבל הפוך. שם כתוב שכן משלמים. כאן כתוב ש... או יותר נכון, בכתובות כתוב שלא משלמים. אז הרמב"ן, קודם כל, הרמב"ן בקיצור, הריטב"א באריכות שמה, כותבים בשם התוספות, זה לא בתוספות שלנו, זה נמצא, הגרעין נמצא בתוספות רבינו פרץ, בדף למד עליו שמה, אבל בתוספות שלנו בכלל לא. הריטב"א כותב ש... כל מה שאדם יותר חייב לעשות, אז משלמים לו יותר. מי שמתנדב התנדבות טוטלית, אז הוא גם מבטר. יש מחילה. אבל אם אדם חייב לעשות את זה, זה בעצם היסוד של רבי צלה, אם אדם חייב לעשות, תלוי איזה מידה שחייב, אבל אדם חייב לעשות, אז הוא לא מוותר, כי הוא לא, למה שיוותר? הוא לא התנדב. אז גררו אותו, אז לכן צריך לשלם. החידוש של הריטב"א, זה כולל אפילו מקרים שהוא כן התנדב, ללכת לפני משורת הדין, מה שהוא חייב לעשות, וזה נגד התוספות. הוא אומר שאם היה רואה, הוא שומר חינם שלי. השומר חינם צריך לשמור. הוא לא חייב להוציא כסף כדי לשמור. והבן אדם הזה כן הוציא כסף כדי לשמור, אז צריכים לתת לו. למה? כי הוא פעל במסגרת של חיוב. כלומר, הוא לא מתנדב טוטלי. הוא עשה לפני משורת הדין, אבל יש דין. זה חידוש. וזה נגד. תוספות אמר, מה ההבדל בין שומר חינם שמוציא כסף לבין אדם ברחוב שמוציא כסף? אז הריטב"א אומר לו, אדם ברחוב מוציא כסף כדי להציל אותי, אז הוא נדבן. אבל רואה הוא מסגרת של עובד בשבילי. אז גם אם הוא עשה יותר ממה שהוא היה צריך לעשות, המקרה אחר של הגמרא, יש לבן אדם פרה וסוס. יש לי סוס, יש לך פרה, שניהם טובים בזה. ואני מציל את הסוס שלך על חשבון הפרה שלי. אז גם שם הריטב"א אומר, תראה, הוא חייב לעשות משהו, אז הבחירה שלו... זה לא התנדבות טוטלית. והריטב"א זה קצת מסובך, הוא אומר, יש דרגות שונות, אבל יסוד הוא, מה שאדם חייב יותר, אז מגיע לו יותר כסף. התירוץ המעניין, שאני רוצה לקרוא אותו אחרון, זה הרמב"ן בתירוץ האחרון שלו. וכיוון שזה קצת קשה לקרוא, אז אני רוצה לקרוא את זה מבפנים. תן לי רק לחפש איפה פתחתי אותו במחשב שלי. כותב הרמב"ן ככה, באיקה למימר, כל היכה דלב עלי רמיה לעברוכי ההוא ארי, אף אגב דאיטלי פסידה, פטו. כיוון דמידיית דנפשי עבד אכולי אוכל גבי דהך. זה מה שעכשיו קראתי. מה שאתה יותר מתנדב, אז אתה פטור, ואם אתה חייב, אז אתה גם מקבל בחזרה. בסוף דבריו הוא אומר משהו אחר, ולי נראה, סוף הרמב"ן, סוף הקטע ששלחנו גם בדואר, ולי נראה, דסחר פעולה ממונה דמותי לידי דבל אבי דהו. בדמי לפועל שעשה מלאכה בשל חברו שלא מידה איתו. דמי לכמה דנות מבעל הבית מה שהנה אותו. אבל פורע חובו של חברו, הוא יוצא בהם, דלומתי לידי דבל הבית, אלא מחילת חובו של זה בסילוק דוחקו ממנו, מבריח ערי מנכסי חברו. ויפה אגב דעית להפסידה פתור. בלשון זה עיקר ברור הוא. אז הרמב"ן אומר שזה עיקר וברור. מה ברור פה? מה פירוש המילים ברמב"ן? דסחר פעולה ממון לדמותי לידי דבל אבידו. דתי הרמב"ן אומר ככה, אם אתה עובד בשבילי, גם אם לא קיבלתי משהו. אם אתה עובד בשבילי, אז אני מקבל את הפעולה. אתה פועל גם נותן לי משהו, נותן לי את עבודתו. כל מי שעובד בשבילי נותן לי משהו, גם אם זה לא פיזי, זה לא עץ, זה לא בניין. אבל מי שעובד בשבילי, אז צריכים לשלם. כל המקרים שתוספות הביא, אדם עובד. מי שמחזיר עבידה, הוא עובד, הוא מטפל, הוא הולך, הוא מחפש ברחוב, מגיע לבית שלי, מביא לדבר, הוא עושה דברים, וזה עולה לו כסף. זה מה זה עולה לו כסף? זה, הוא מקבל שכר פעולה בסך הכל. כפועל בוטל. זה שעות עבודה. הרועה שיצא במקלות הוא רואים, הוא עובד. לא בגלל שהוא חייב לעבוד, זה תירוץ אחר. אבל הוא עובד. מי שעובד והעבודה שלו ניתנת לי, אז צריכים לשלם לו, כמו שמשלמים לכל פועל. אם אני שכרתי פה, אז צריכים לשלם, אז גם אם הוא בא והפך את עצמו לפועל, אבל הוא באמת עובד בשבילי, לא עובד נגדי, הוא עובד בשבילי, אני מרוויח מזה, אז אני צריך לשלם לו את שכרו כפעולה. אבל הוא אומר שפורע חובו של חברו, דלומתי לידי דבל הבית, אלא מחילת חובו של זה. מי ששילם את החוב, אז הוא לא פעל, הוא לא עשה עבודה בשביל. אני מניח שזה המקרה, זה לוקח שנייה לשלם. הוא לא, אם הוא היה מקדיש 10 שעות כדי לשכנע את הבעל חוב, לא לקחת ממני, אני חושב שרמב"ן היה מחייב, כי הוא עובד. ואני מבסוט, אני מבריח מזה. אבל מי שמשלם חוב לא עושה כלום. מי שמבריח ארי, אז כן חייב. אבל מי שמשלם חוב, אז הוא לא עשה שכר פעולה. אז כל השיבה לשלם לו, זה צריך לשלם לו על החפץ שהוא נתן לי. זה אומר הרמב"ן, הוא לא נתן לי שום חפץ. אני לא קיבלתי ממנו דבר. כל מה שהוא עשה זה רק, דלומתי לידי דבל הבית, אבל הבית לא קיבל משהו, הוא לא קיבל פעולה, הוא בטח לא קיבל 100 שקל, אלא מחילת חובו של זה בסילוק דוחקו ממנו, מקרה כזה, אז אני פטור. תשאל אותי, הוא כן קיבל 100 שקל, הוא עלה ממינוס 200 למינוס 100, אז אני אומר מה ש... לכן הקדמתי את רביצל, רביצל צודק 100%, הוא אכן אולי קיבל 100 שקל. לא רוצה לרמב"ן, רוצה לחשוב כמו התוספות, שמי שנמחל לו חוב, אז הוא לא הרוויח. בטח שהוא הרוויח. אבל הוא לא הרוויח ממני. הוא הרוויח מן המלווה. אני שכנעתי את המלווה למחול לו. איך שכנעתי אותו? נתתי לו 100 שקל. זה שכנוע הכי טוב. אבל המאה שקל שנתתי למלווה לא הגיע לידי הלווה. והפעולה שלי לא הייתה קיימת. אז לכן הלווה לא קיבל ממני כלום, ולכן לא צריכים לשלם. לדעתי, החידוש של הרמב"ן הוא שמשפט הראשון, שכר פעולה ממונה דמותי לידי דבל אבידו. אם אתה עובד בשבילי, אז אני ממש מקבל ממך משהו. זה חידוש עצום. כי לפני כן חשבנו שאם אתה נוטה עץ, קיבלתי עץ. ואם אתה מסתובב ורוקד ועובד קשה, לא קיבלתי שום דבר. אומר הרמב"ן, כל מי שעובד בשבילי קיבלתי דבר. משהו מופשט, אבל קיבלתי. אם קיבלתי דבר, צריכים לשלם. פורע חובו של חברו, לא קיבלתי כלום. כמובן, אם הפירות שלך מונחים על הרצפה, והפרה שלי נפלה על הפירות, גם שם לא קיבלתי כלום. אז היה צריך גם שם להיות פתור. מה שקיבלתי זה שלא הסעתי, אבל ממך לא קיבלתי כלום. לא פעולה, ולא חפץ מסוים. צריכים חפץ מסוים, כמו שאמרנו בהתחלת התוספות בכתובות. חפץ מסוים צריכים לשלם. החידוש הוא שגם עבודה זה חפץ מסוים. לא רואים אותו, אבל זה כאן. אבל אם לא עשית עבודה, רק שילמת. שתי שניות, זה לא, אתה רוצה לפי השניות, אני אשאל לך פרוטה. בסדר, לא, לא עשית כלום, חתמת על צ'ק. אז אתה גרמת לי לא להפסיד בלי לתת לי כלום. זה באמת, אומר הרמב"ן, זה באמת הדין שמבריח הרי, לא צריכים לשלם למישהו שמציל אותי מנזק, כן צריכים לשלם למי שעובד בשבילי, גם אם כל עבודה שלו זה להציל אותי מנזק. מה זה שלמה הוא עובד? אם אני רוצה שמישהו ישיר שירים, אז הוא עובד בשבילי. אני רוצה שמישהו יבריח עריות, אז הוא עובד בשבילי. אז זה לא בגלל, אז ברגע שהוא עובד, מבריח הרי, הוא עובד קשה, אז צריכים לשלם לו. אבל מי שלא עושה כלום, הוא רק גורם לי לא להפסיד, אז זה אין לי כלפיו שום חיוב, למרות שאני לא מאוד מבסוט שהוא קיים. הוא גרם לי רווח. יופי. אז כמו שגרמה בנזקין פטו, אז גם גרמה ב... להפך מנזקין, גרמה בהשבחה, גרמה בהשבחה פטו. שמואל אומר, זה תלוי בסברה שרק הלווה יכול לעשות פירעון, ואדם זר רק יכול לשכנע למחול. כן, יש כאן תפיסה מסוימת, שאם אתה פורע את חובי, את לא משלם במקומי. כלומר, ברור, שאם אני חייב כסף למישהו, ואתה בא ונותן לי את הכסף כדי שנתן לו, אז כמובן אני צריך לתת לך. כי אתה הלווית לי את הכסף. עם הכסף שלך, אני עשיתי משהו. עשיתי, פרעתי את החוב. אבל כאן, בגלל שאתה לא בא אליי שאני אתן לו, אלא אתה הולך ישר אליו, אז כן, זה לא כאילו נתת לי. בתוצאה הפיננסית זה אותו דבר. אבל הרמב"ן אומר שזה סברה גשמית. האם היה חפץ שנמצא בשלב מסוים אפילו, בידיים של הלווה, שהגיע לשם מידיו של הפורע? התשובה היא לא. הוא לא הלווה לו כסף, הוא לא נתן לו כסף, הוא לא נתן לו מתנה, שום דבר. הוא עשה פעולה, פעולה מאוד מעניינת, הוא שילם. אבל התוצאה בשביל הלווה הוא שהוא גרם למלווה ולא לבוא. אז נכון, אם הוא היה יורה במלווה, לא הייתי משלם לו. אם הוא יגיד למלווה, בבקשה, אל תיגוס, לא הייתי משלם לו. אז כאן הוא נקט בשיטה שעלה לו יותר. יש לו פסיידה, יש לו פסיידה, אבל בכל זאת, הוא לא נתן לי כלום. הוא רק גרם לי לקבל משהו ממישהו אחר. אומר הרמב"ן, על זה לא חייבים. אז אתה צודק, שרק הלווה יכול לעשות פירעון, ואדם אחר שפורע, הוא לא פורע. הוא משכנע את המלווה לקבל את זה במקום זה. אני אגיד, אם אתה, בלשון שאתה אמרת, אני אגיד לך ראייה מוצקת. אם אני חייב כסף למישהו, הוא אומר, לא רוצה לקבל. הוא לא מוכל לי. הוא אומר, אני עסוק עכשיו, לא רוצה לקבל. אני לוקח את הכסף, שם את זה בכיס שלו והולך. אתה לא יכול לא לקבל תשלום חוב. אבל אם מישהו אחר בא, הוא אומר למלווה, תראה, ינקו חייב לך כסף, אני רוצה לשלם. והוא אומר, לא, אני לא רוצה ממך. אתה לא יכול להכריח אותו. אין לך זכות לפרוע, רק ללווה יש זכות לפרוע. אז הוא יכול גם להכריח את המלווה לפרוע. הוא צריך לתת לו על מנת שהוא ימחול, על מנת שהוא לא יבוא. אם הוא אומר שאני אקח את הכסף שלך, ואני לא אקח את זה בתור פירעון, אז אני רוצה את שניהם, אז זה מה שיהיה, אל תיתן לו. אבל אני לא יכול להכריח אותך לקבל תשלום של מישהו אחר. אני חושב שזה פשוט. שזה באמת נכון. בכל מקרה, הרמב"ן ודאי חושב ככה. אומר מנחם, אם הרמב"ן אומר שיש שני מחייבים נפרדים, נתינת ערך ועבודה, היה ניתן לספות שהשכר על עבודה יהיה תלוי בכל מיני פרמטרים אחרים, טרחה, עבודה, אלטרנטיבית, דומה, ולא רק בתוצאה ממונית. זה כן נכון. לא, 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 זה נכון. בלי להיכנס לפרטים, כי אני לא זוכר את הפרטים. אבל זה נכון. השאלה היא מה, איך לומדים את הגמרא. אבל אם אדם מחזיר לי עבודה, ובגלל זה הוא לא הולך לעבודה, אז הוא לא מקבל את כל מה שהוא הפסיד, הוא מקבל שכרו כפועל בטל. מה זה פועל בטל? אז יש ראשונים שאומרים, כמה זה שווה לו לא לעבוד בעבודה הרגילה שלו, שזו עבודה קשה, יש לו שכר הרבה, עכשיו הוא עושה עבודה קלה, ולכן השכר הוא פחות. הנחה של הראשונים האלו, זה לא מודרני, זה שמי שיש לו שכר יותר גבוה, זה בגלל שהוא עובד יותר קשה. המצב של היום, מי שעובד קשה וקבל שכר מינימום, ומי שיושב ולמד שיעורים בישיבה מקבל שכר יותר גדול, זה לא על דעת, על דעת הראשונים האלו. אבל יש כל מיני פרמטרים כאלה, זה מאוד מסובך איך לחשב כמה לשלם לאדם שנותן לי עבודה. לקחת דוגמה אחרת, יש ודאי שני הגדרות במי שנטע אצלי, אצלי עץ. אפשר לשלם לו את ערך העץ, אפשר לשלם לו את העבודה שלו כנוטע. שזה שני מקרים. אם זה שדה אסור איתה, אז הוא מקבל את השבח. ואם זה שדה שלא אסור איתה, הוא מקבל את שכר פעולתו. במקרה של אדם, שכל מה שהוא עשה, כמו שהוא עשה בשבילי, זה היה על חשבון עבודה אחרת, אז יש, או שהוא מקבל שכר של מטפל עבידות, אבל אז הוא מתלונן, מה, אני, אבל הפסדתי המון כסף. אז יש שכר רובוטה על כמה זה שווה לו לעשות עבודה, כל המקום עבודה. מנסים איכשהו לעשות את, את הקריטיון. אז אני לא זוכר את כל, את כל האפשרויות עכשיו בעל פה, כדי ממש להכניס את הדבריך, אבל אני חושב שהתשובה לשאלה שלך היא כן. ממש מנסים לחשב כמה בנסיבות האלו, שבן אדם הזה הוא חותך יעלומים, איך אומרים, הוא עובד עם יעלומים, מלטש יעלומים, ובמקום זה הוא עכשיו מטפל בכבשים, אז כמה צריכים לשלם לו כשכר הוגן על עבודתו? פשוט היא משלמים לו כמו מטפל בכבשים, אבל זה לא הוגן, כי הוא עזב את עבודתו כדי לעשות את זה, אז אולי מקבל יותר, הוא באמת מקבל יותר, כמה יותר, זה כבר, זה כבר חישוב. אבל בהחלט אני מסכים איתך, הוא מקבל את מה שהפעילות הזאת, אצלו, בתנאים שלו, שווה. יש גמרא בפרק שני, במציא פרק שני, נו, אלו מציאות, איך לחשב את הזה, ויש המחלוק ראשונים, זה לא כל כך פשוט, אבל כן, זה ניסיונות לחשב את זה בצורה נכונה. טוב, אז לסכם, רק בקיצור, יש, יש גמרא, יש משנה בכתובות, שכתוב שם, שפורח חובו של חברו לא מקבל את הכסף בחזרה, שיטת חנן. זה נקרא, על פי הגמרא בנדרים, זה נקרא מבריח ארי. הגמרא שלנו אומר שגם מי שנופל על גבי פירות, זה גם כן צריך להיות פטור, הסיבה שהוא חייב זה בגלל שזה שלא מדי טוב. אז יש כאן מחלוקת ראשונים, איפה להתחיל ואיפה לגמור, האם יש כאן בעצם סברה שבאמת, אם אני לא נותן לך חפץ, רק מונע נזק, אני צריך להיות פטור. לא מגיע לי כלום. זו שיטת של רבי, של רבו שבעל התוספות, אני לא יודע אם זה ארי או ארש, בכתובות, ואיפה שמוצאים שכן מקבלים כסף, זה בגלל שזה תקנת הרבנן. שיטה הפוכה של רבנו טעם, שהסברה בכלל לא מובנת בכלל. אם אדם גרם לי להרוויח, אני צריך לשלם לו. אין, מה שמעתי בהתחלה ביטוי, אין ארוחות חינם בהלכה. אני פתאום קיבלתי משהו, וזה על חשבונך, אני צריך לשלם לך. מה זה מבריח הרי? אומר רבי נתן, זה מקרה נדיר מאוד, מקרה מיוחד, שבו בעצם לא בטוח כמה הוא קיבל, הוא לא היה באמת חייב לאישה, הוא היה חייב לאישה רק פרנסה ולא כסף, אז לא כל כך ברור כמה הוא יוביח, מזה ששילמת, ולכן שם הוא פתור. שיטת התוספות, הרי, התוספות שלנו, אומר ש... יש פטור, הפטור הוא בגלל שהנזק הוא לא ודאי. כלומר, אם אני באמת נתתי לך דבר מוגדר, אני חייב. אתה חייב לי. בכל המקרים. המקרה של הגמרא זה שהוא הציל אותי מצער, אבל לא הציל אותי מהפסד, כי הפסד הוא לא ברור. כנראה שהתוספות רוצה להסביר מה הבא מישהו כן חייב. אם הוא הציל אותי מהסבד לא ברור, אני יכול להגיד לו, אני לא רווחתי כלום. התשובה היא שכן, הוא כן הציל אותי מצער, אני מצטער. בעיקרון, אנשים ישלמו כדי שמישהו יבריח עריות רחוקות. כי גם הסיכוי הוא לא טוב. אז כאן החידוש הוא שבסדר, אם אדם הציל אותי מצער, בהתנדבות שלו, אז יש מחילה, מדי איתו זה נמחל. זה לא משהו מוגדר מספיק, כדי להגיד שצריכים לשלם. ושיטת הרבן הראשון והריטווה, שאדם שמתנדב התנדבות טוטלית, אז יש מחילה, אדם שחייב להתנדב, הוא לא מתנדב. אז לכן, ואז יש כמה דרגות, כמה הוא חייב, אבל ברגע שיש קצת חיוב לחוץ עליו, אז ספרת המכילה יורדת. כלומר, הפדין תמיד חייבים. אבל יש מכילה מדי איתו, ואין מכילה במקרים שבו הוא כבר היה חייב במידה מסוימת. התירוץ האחרון של הרמב"ן הוא, שאתה תמיד חייב. המקרה היחיד שאתה פטור זה שלא נתת לא חפץ ולא עבודה, אלא רק גרמת לבן אדם הזה להרוויח מן הצד, להרוויח מהמלווה, וגם אז אני אומר, אז מקרה כזה, אני אומר שמידה איתו הוא פטור. באחורה יש שיטת רשי והרייבד, שהם לא יוכלו, לא יודע איך הם יסבירו את הגמרא שמוכר חובו של חברו, אבל הם אומרים שאתה תמיד חייב, מצוות לא משלמים, אבל כל דבר אחר כן צריכים לשלם, אבל יש כאן בעיה. תוספות אומר, זה בלתי אפשרי, כי אז למה פורח חובו של חברו? הוא פטור, הוא לא עושה, לא עושה מצווה. הוא נראה שיגיד שהוא כן עושה מצווה. אני לא יודע מה היה תירוץ, אבל אם אין מצווה, כשזה לא מדי איתו, אז אין מצווה, הפירות לא, לא, הפירות עצמם לא עושים מצוות, אז ברור שצריכים לשלם לבעל הפירות. זאת הסוגיה של מבריח ארי מנכסי חברו, בהקשר של נזיקין, בהקשר של שומרים, ובהקשר של תשלום חובות. שאלות? החלק השני של הגמרא הזאת, אבל לעבור אחד אחד, זה נקודה שנושא של שמירה. יש סתירה בין הסוגיה כאן. כמה אדם שומר נזיקין. אז אם הוא מעביר את הבימות בצפוף, אם זה נקרא פשיעה או לא, לבין סוגיה מקבילה בשומרים, בשומר גוף. מסעתי לך בימות לשמור, ואתה מעביר אותם זה צמוד לזה, ולכן הם ניזוקים. אז יש סתירה בין הסוגיות, יש מחלוקת ראשונים, איך ליישב את הסתירה הזאת. תוספות אומר שאי אפשר ליישב אותה, אבל הרמב"ן במציע מה שכן. אז במראה מקומות שלחנו את המראה מקומות האלו, אבל כמובן אין זמן לעסוק כזה בשיעור, ובשבוע הבא אנחנו כבר נתקדם לסוגיה הבאה, סוגיה של שמין, איך מעריכים נזק ארוגה בין הארוגות. בעזרת השם, מראה מקומות יישלחו, אני מקווה בהקדם, בעזרת השם, זאת השם יום שישי בבוקר כבר היו מוכנים. יש עוד שאלות? אם לא, אנחנו סיימנו. לילה טוב לכולם. לילה טוב מנחם. דש מאחיך. שבא לבקר היום, היה בשיעור. אין אתה אוהב כדאי.